שלום וברכה. אנחנו ראינו בשורה הקודם שאחת מארבע אבות נזיקים זה שור, וראינו ששור זה שם כולל, זה מונח רב מימדי, כמו כל דבר שכתוב בתורה. כל מילה שיש בתורה יש בה הרבה מימדים, קצת הצצנו בממדים הללו. אבל בגמרא שור הוא מופיע כשם כולל לשלושת הסוגים של מזיקים שיש בבעלי חיים. בעל חיים בדרך כלל יכול להזיק בשלושת הדרכים. כן? דרך אחת נקראת שן, דרך אחת רגל, ודרך אחרת נקראת קרן. וכמובן, תודה רבה, יישר כוח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה. וכמובן שכל המילים הללו, שן, קרן, רגל, זה מילות קוד, שמאחוריהם עומדים דברים מסוימים. בין שזה דברים הלכתיים, בהלכה, בגמרא, בין שזה דברים רוחניים, מוסריים, שמסתתרים מאחורי המילים הללו, ואנחנו ננסה היום להבין אז מה המשמעות הפנימית יותר רוחנית של המונחים. אז קודם כל נתחיל מהגדרה הלכתית. מה זה שן? שן זה משהו שבעל חיים מקבל ממנו תענוג. זה לאו דווקא שן כזה. זאת אומרת, אם בעל חיים, נגיד, מתכחך על הקיר וקיר נפל, אז זה נקרא, לפי ההלכה, זה נקרא נזק של שן. למה שן? הרי זה לא קשור, זה קשור יותר לגב, רצה לגרד את הגב והזיז את שם קיוסק שלם, כאילו עם הגב שלה, אלא בגלל שהייתה לה הנאה מזה. לפרה יש הנאה, זה נקרא שן שלה, למרות זה כאילו שם כולל, זה מין סמל כזה, כן? קוד. עכשיו, אם אנחנו עכשיו לפי זה ננסה להבין באופן יותר עמוק, אז מה זה הנאה? מה זה שן? מה פירוש שהיא נהנית מזה? אז אנחנו נראה שתענוג זה אחד הדברים שהם אכן מביאים הרבה נזק לחיים שלנו. תענוג זה דבר שהוא מאוד מאוד מזיק, מאוד מסוכן. זה היה פעם פילוסוף כזה בשם אפיקורס, שהוא חי ביוון העתיקה לפני 2330 שנה, והוא היה פילוסוף יחסית ידוע, מאוד כזה גדול, היה תלמידו של דמוקריטס, הוא היה פילוסוף מקובל, הייתה לו אסכולה משלו, זרם שלם כזה, יסד זרם בפילוסופיה. וחזל בחרו בו כסמל לכפירה. סמל למשהו שהוא כאילו רשע, כופר, מישהו שהוא נגד תורה. וזה הדמוקריט, זה האפיקורס. אפיקורס יסד שיטה מסוימת בפילוסופיה שנקראת הדוניזם או נהנתנות בעברית. מה פירוש ההדוניזם? מה הרעיון שלו? הוא אמר בגדול שאנחנו חיים בעולם הזה כדי להנות. זאת מטרת החיים שלנו, זאת משמעות החיים. אתה חי בשביל לאכול. זה תענוג שלך, זה כיף, בשביל זה באים לעולם להנות. ולכן בעצם הסמל של או אולי מדד, לא סמל, אלא מדד של טוב, זה הנאה. משהו שהוא נעים, זה נקרא דבר שהוא טוב. זה המדד המוסר של האדם. אם זה דבר שהוא עושה לך כיף. זה בעצם הפילוסופיה הייתה. זה הרעיון של שן. הוא בנה לעצמו מין אקדמיה כזאת, שהייתה מין אחוזה, ששם הייתה, שם היה בית מדרש שלו, והיה לו שם גן מאוד יפה, והוא קרא לכל האסכולה שלו הזאת, כל האקדמיה הזאת, והוא קרא לזה פרדס. ממש, במילה הזאת, פרדס. פרדס זה מילה ביוונית של גן. והוא היה מטייל בגן הזה עם התלמידים שלו, והם שמו לעצמם מטרה להגיע לתענוג הגדול ביותר שהאדם יכול להגיע אליו. הם ממש עשו כל מיני ניסויים וכל מיני בדיקות וכל מיני מחקרים. מתי אתה תהנה הכי הרבה? אם אתה אוכל, נגיד, אוכל מתוק מאוד, או חריף מאוד, או קודם קצת מתוק, אחר כך חריף, אולי, אולי זה, זה. כל מיני סוגים של, של התענוגים, והביאו שם עבדים ושפחות, וכל מיני מרחצאות, כל מיני סוג שאתה יכול לתאר לעצמך בראש, לדמיין את התענוג, הם עשו את זה. ניסו ככה וככה, וקצת יותר, קצת פחות, מה התענוג האופטימלי, האידיאלי שאדם יכול להגיע אליו. ומעניין הוא שהמסקנה שלו הייתה מאוד, מאוד מפתיעה. הם השקיעו הרבה שנים, הרבה זמן, להבין כמה צריך להתאפק בין אוכל לאוכל, בין אכילה, כן, בין אכילה כזאת כזאת, ומה קודם, מה אחר כך. והמסקנה שלהם בסופו של דבר הייתה שזה לא מביא לך תענוג אמיתי באמת גדול, אלא התענוג הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו לפי אפיקורס, זה היה רוחניות. זה התענוג. כי אחרי כמה חפיסות שוקולד שאתה אוכל אותו, החך שלנו מפסיק ליהנות, הוא כבר לא קולט. הוא כבר לא מזה. אז אתה תגיע לפורמולה, לנוסחה הכי אידיאלית של התענוג, כמה בדיוק פעמים ביום או בשבוע, וכמה זה, זה ככה, ככה, ואיזה סוג. עדיין זה לא כזה כיף, כי זה נגמר, וזה מאכזב, וזה חוזר על עצמו, וזה נכנס לרוטינה. זה לא זה. והתענוג שהוא לא נגמר, זה התענוג הרוחני. ללמוד פילוסופיה, לקרוא ספרים, לשמוע מוזיקה, לראות תמונות יפות, לחשוב, וזה העניין שלו היה. זה באמת קצת מעניין שכדי להגיע לתענוג רוחני כזה, אז אם אתה שותה הרבה יין, אתה לא קולט כל כך טוב, אז צריכים להפסיק לשתות יין. מבינו שאם אתה אוכל אוכל שמן מדי, אז המוח לא עובד כל כך טוב, אז אתה פחות נהנה, אז גם צריך להוריד את זה. בקיצור, הוא הגיע פחות או יותר לאסקטיזם. אסקטיזם זה פרישות כזאת, כן? זאת אומרת שהתענוג הכי גדול זה היה קצת קצת מכל דבר, ממש קצת, באיפוק ועיקר, זה הרוחניות. למה עכשיו? אבל כשאני קורא כל הדברים הללו על אפיקורס, אני שואל את עצמי שאלה שהייתי רוצה לשאול אתכם גם כן, אותה שאלה. שאין לי עליה תשובה מוחצת, חד משמעית, אבל אני חושב שזו שאלה מעניינת. השאלה היא, למה דווקא אפיקורס? הרי היו רשעים גדולים בהיסטוריה המין האנושי. והיו כל מיני פילוסופים. שדיברו נגד, נגד תורה, נגד יהדות בפירוש, היו פילוסופים אנטישמיים שם, וציצירון, קיקירו, כן, היו גדולים ממש. ומכולם חז"ל בחרו דווקא באפיקורס כסמל של, של, של כפירה, של משהו שהוא אנטי יהדות. למה לא קראו מישהו שנגיד אומר שיש הרבה אלים, או מישהו שאומר שאלוהים הוא הטבע, אז למה לא קראו לעת כזה פרוטגורוס, או הרוקלייטס, או אנקסימנדר? היה אפשר למצוא הרבה קנדידטים טובים לסמל של כפירה. ומי כולם דווקא את אפיקורס? למה הוא? כן, בבקשה. אוקיי. דווקא הוא כן היה מאמין באלוהים. זה לא... הוא היה מאמין באלוהים, הוא לא היה כופר. בכלל, דו לכם, אין דבר כזה אדם שהוא לא מאמין באלוהים עד לפני 200 שנה. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. לא היה שיטה כזאת. אולי יש משהו, אני יודע, מישהו, אבל בתולדות מין האנושי לא מצוי. בכל אופן, אני לא ראיתי אף פעם, אף אחד, עד לפני כ-200 שנה, שאמרו חד משמעית, אין אלוהים. כולם האמינו במשהו, באיזשהו כוח. אבל מה כבודו רצה להגיד?
אני חושב, בגלל שבכל הרעיון ההיבד הזה, כל הדברים האלה, למעשה, אין לו דבר שיעצור אותו.
הנה, עצר אותו. הוא אמר, לא כדאי, זה לא טעים, זה כבר...
אבל הכל מותר מבחינתו. קוראים, אז אם אתה רוצה ליהנות מזה, אין דבר שעוצר אותך, זה היה, נאמר, במקרה הזה של הידלי, זה יכול להיות ילדים, הכל היה מותר, אין דבר שעוצר. זה לחיות בלי דבר, ממסר, שאתה יכול להגיד לו, כאן אני עוצר. לא, כאן
היה... נכון. נכון, זה... כן, בבקשה?
אני חושב שזה בגלל שהרוחניות, הוא הגיע אליה בדרך שהתחיל לא נכונה. הוא הגיע לרוחניות לצורך גשמיות.
הוא חיפש
את הגשמיות,
הרוחניות שלו בא... רעיון יפה, נכון, נכון, רעיון מעניין, כן? כן, אני מסכים איתכם, זה כנראה הסיבה. אני רק חשבתי לעצמי, אולי אני אנסח את זה במילים אחרות, דברים דומים מה שאתם אומרים. הוא אמר במילים אחרות, גן עדן זה כאן. זו הייתה אמירה שלו. כי... אם זה התענוג, אתה יכול להגיע לשיא תענוג כאן, אין לך לאן לשאוף. אין לך משהו מעבר לעולם. זה סיבה אחת. וסיבה השנייה זה מה שכבודו אומר, אני חושב שזה בעצם העיקרון, זה שהוא אומר שאם עיקר התענוג, אז הכל זה הפקר. וזה הכוונה... שהוא התפקר, כן? הפקר. העולם הוא הפקר, וזה כנראה לא במקרה אותם האותיות כאן מצטלצל, אפיקורס, כן? אפיקורס, או הפקרות. זה, כן? יש איזשהו, יכול להיות שקשר של השגחה שקדוש ברוך הוא נתן להורים שלו רעיון להגיד, לקרוא לילד שלהם בשם הזה. בכל אופן אנחנו מבינים ששן זה אחד הסוגים של תענו של המזיקים שיכולים כפשוטו להרוס חיים של בן אדם. אדם שהוא מכור להדוניזם שלו, מכור לתענוגים, הוא כל החיים שלו הוא מוחק בשביל התענוג. וזה אחד, יכול להיות כאב הנזיק, כן, או אחד האבות הנזיקים של שמקלקלים העולם. ולכן אני חושב שחזל לא בחרו בתור, מכל האיברים בגוף שלנו, לא בחרו למשל בלשון, שהיה אפשר לקרוא לזה דוגמה של המזיק. כי לשון מקבל יותר תענוג משן, אבל הם בחרו כסמל לנענתנות, נהנתנות הזאת, להדוניזם, דווקא כשן, כיוון שהשן זה משהו שהוא הורס, משהו שהוא מרסק אותך. ולכן זה נקרא שן. השן מרסק אותך של החיים שלך. אם אצלך, אם אתה בוחר נהנתנות כמדד לטוב, אז זה יהרוס לך את החיים. כמו ששן מרסק את האוכל, כן, מרסק את הדברים. אז ככה זה הנהנתנות, היא תהרוס אותך. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו נעבור לשלב, לסוג השני של ה... אתה רצית גם לשאול משהו? כן, בבקשה. אנחנו נדבר על זה שיעור שלם, בעזרת השם. עוד שני שיעורים, בלי נדר, בערך. בסדר? נעבור לצד השני, כאילו הסוג השני של מזיק, שהוא נקרא קרן, שהוא חלק מהשור, כן? קרן זה, הגדרה של קרן זה מישהו שהוא מזיק, שור שהוא מזיק, בעל חיים שמזיק, אבל אין לו הנאה מהעזק שלו. כן? זאת אומרת שאם הוא, נגיד, דוקר עם הנוגח עם השור, עם הקרן שלו, הוא לא נהנה מזה. זאת הגדרה הלכתית, מה זה קרן. עכשיו, אם אנחנו ננסה להבין את המשמעות הרוחנית של הדבר הזה, מה פירוש מישהו שהוא שהוא מזיק בלי הנאה, אז כאן יש הבחנה מאוד דקה. זו הבחנה, אני חושב שזה אולי, יש כאלה אנשים שהם מזיקים לאנשים אחרים או לעצמם, והם בעצמם לא נהנים מזה שהוא מזיק. למשל, סדיסט, אדם סדיסטי, הוא לא מתאים להגדרה של קרן. כי סדיסט נהנה מלהכאיב למישהו אחר. זאת מחלת נפש, אבל זה בעצם תענוג גדול שלו, להכאיב. אז אם אדם הולך והוא שובר משהו, והוא נהנה וכיף לו לשבור, לשרוף שם תחנת אוטובוס, לקלקן משהו, אז זה לא מתאים לקרן. אבל יש אנשים כאלה שהם כאלה מראי נפש, כאלה שהם כאלה שונאי עולם. והם רוצים להשמיד את העולם, רוצים להרוג את כולם, רוצים... למה? סתם. סתם. זהו, ברגע שזה תענוג, אז זה מתאים לשן. אבל אצלם זה לא תענוג. אצלם זה רצון להזיק ללא שום הנאה מזה. מעין, כן, נכון. יש אנשים כאלה ונדליסטים, שהם, הוא נכנס, הרבה כעס כזה, נכון. נכנס לאוטובוס, מוציא סכין יפני כזה וחותך את הריפוד, כן. למה? סתם. ככה. כולם פה גנבים. כל האגיד הזה שם, כולם גנבים. מגיע להם. כן, נכון, כמו עכברים. מגיע להם. אין לו ענה. אנחנו פעם למדנו פה על העכברים, אם אתם זוכרים. אז זה הסמל של פלישתים כאלה, נכון, פלסטינאצים. שורפים לך את היער, למה? ככה. שורפים. אז אני חושב שזאת ההגדרה של הקרן. מין, לא אכפת לו מן העולם. אתם יודעים, יש בפסיכולוגיה מונח כזה שמשתמשים בהגדר, שאומרים שיש בעיה כזאת אצל כל אדם, יכולה להיות נטייה להרס, בלי תענוג, סתם מין הרס כזה, הוא בעצם רוצה למות כזה, בעצם רוצה להתאבד. זה מין נטייה כזאת, היא נקראת בפסיכולוגיה תנאטוס. הם משתמשים בשם הזה לתאר את, אולי נגיד ככה, השם הזה בא ממיתולוגיה יוונית, שם היה אל, אלא מוות שקראו לו תנאטוס. אז הם משתמשים במונח הזה כאילו להגיד שלבן אדם לפעמים יש תחושה כזאת שהוא היה רוצה להרוס את העולם. ואיך הוא יכול להרוס את העולם? או על ידי שיש לו נשק גרעיני, אבל אין לו. אבל אם היה לו, היה פשוט מפוצץ את העולם. למה? ככה. לא בשביל כיף. לא בשביל לראות מה יהיה אחרי שיתפוצץ כדור הארץ. אלא ככה. אז או שאתה יכול להרוס אותו סתם, כאילו אם יש לך אפשרות, אבל אם אין, אז הוא יכול להרוס אותו על ידי זה שהוא פשוט יורה לעצמו ברקה. הוא גם הורס את העולם. ויש כזה סוג של התאבדות, אנשים שמתאבדים ככה, שזה התאבדות בלי, בעצם בלי סיבה. יש כזה סוציולוג צרפתי, אמיל דירקהיים, שכתב ספר שלם, עבה כזה גדול, מחקר, שנקרא התאבדות. יש לו הרבה גוונים, אחד הגוונים של התאבדות זה נקרא ככה. למה הוא הורג? זה נשמע עזוי, נכון? לא יאמן, לא ייתכן שיש דבר כזה. יש התאבדות על רקע רומנטי, יש התאבדות כדי לנקום בהורים שלו, יש כל מיני סוגים. אבל יש אחד שהוא מתאבד ככה, סתם. זה הקרן. יש כאלה שמשל מוכנים להרוס משפחה שלו, להתגרש. ככה, סתם. זה נשמע לנו לא ריאלי, נכון? אין דבר כזה סתם. תמיד יש איזשהו כוח, איזשהו דבר שהוא כאילו גורם לך. תמיד יש איזשהו מניע, נכון? אנחנו באופן טבעי, באופן בריא, בן אדם לא מסכים עם כזה דבר שיש סתם, מישהו יורה בעצמו סתם. אבל זה סוג כזה, יש דיכאון, אדם שהוא בדיכאון. פשוט לא אכפת לו שום דבר. הוא רוצה שהעולם הזה יתפוצץ. סתם. אז זה הדבר שנקרא קרן. למרות שאצלנו, אצל אדם בריא, הוא לא יכול להבין את זה. הוא אומר, לא, הוא נהנה מזה. אבל מהר"ל אומר שזה לא ככה. תסתכלו אצלכם במקור 3. אומר פה מהר"ל, אנחנו לא נקרא את כל המהר"ל, אבל יש לכם שם כזה שורה מודגשת. כתוב, ולא יהיה לו עשרה מן השם יתברך. ועכשיו, אחרי השורה המודגשת הזאת, אומר פה מהר"ל ככה, והאדם הזה דבק בו יצר הרע, כי החכמים יודעים בחוכמתם ובקבלתם, כי אדם יש בו כוח תשוקה אל דבר שהוא רע, מצד שהוא רע, שיש בו רע. לא שתאמר כי התשוקה הזאת בשביל תאוותו, סליחה, בשביל הנאתו, שהוא צריך אליו להנאה הזאת. לא, אומר מהר"ל, אלא רק בשביל התשוקה לדבר רע. וכך מוכח מדברי חכמים במסכת בבא קמא, ובכמה מקומות חשבו קרן, כוונתו להזיק משום יוצרו הרע. לא בשביל שום תאווה. כדאית בפרק שור שנגח ד' וחמישה וכו'. כן? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. מהר"ל מוסר לנו דרישת שלום. אתם לומדים בבא קמא, הנה, דו לכם שזאת הכוונה. אז מה אנחנו מתייחסים לדבר הזה? מה הגישה שלנו? אנחנו לומדים לשמור על השור הזה. הוא שור מועד, אז אם ככה, צריכים לשמור עליו או בבית או בכלא או בבית חולים לחולי נפש, ואם השור הזה אתם מזהים בתוככם, הוא נמצא בנו, אז פשוט צריך ללכת לטיפול. טיפול פסיכולוגי. צריך לדעת, לטפל בשור שלך, כי כמו שאומרת שם גמרא, שמירתו עליך. יש בך נטיות כאלה, אז תטפל בזה.
או לימוד תורה.
מה?
או לימוד תורה.
אני לא חושב שזה בא במקום. אני חושב שזה, כמו שאנחנו לא אומרים, או לימוד תורה, ללכת לרופא עיניים או לרופא כליות, אנחנו לא, אנחנו הולכים גם וגם. זהו, אנחנו, אין לנו כך זמן, עכשיו אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אז אנחנו צריכים עוד להספיק לעבור לשליש, לסוג השלישי של המזיק, שהוא נקרא רגל. רגל, כן, יש שן, קרן, רגל. רגל זה הגדרה הלכתית, זה משהו שבעל חיים עושה את זה לא בכוונה, אלא בדרך הילוכה, כן, כאילו כדרכה, זה דרכה, היא פשוט לא חושבת שום דבר, אלא ככה עושה את זה, את ה... אז כשאנחנו מדברים על סוג כזה של דברים, אנחנו מבינים שגם בחיים שלנו יש סוג, יש התנהגות כזאת. אנחנו גם רואים שיש בחיים שלנו רגילות. והרגילות זה הרוטינה. כשאתה חי חיים שלך כמו חוליות, מלשון חול, כאילו כל החיים שלך זה מין שגרת החיים. שגרת החיים שהיא משתלטת עליך. יש חיים שלנו בעצם צריכים להיות כאלה שאנחנו הולכים לקראת איזושהי מטרה. אנחנו עושים פה איזושהי משימה. לכל אדם יש ייעוד, יש מטרה. יש משימה שבשבילה הוא בא לעולם. אבל כשאתה שוכח את המשימה שלך, אז אתה חי חיים שלך, איך? רגיל. רגיל. הולכים למכולת, קונים שם דברים, אחר כך צריכים ללכת לבית מרקחת, וזה, צריכים טיטולים, בנק, להתקשר לאימא, מה נשמע, עניינים, חיים, כאילו, סתם. ודברים הללו הורסים את העולם, הורסים את החיים שלך והורסים את העולם. אדם שהוא חי את החיים שלו סתם, לא לקראת משהו, לא כהגשמה של איזשהו חלום, יש... אלא אתה שכחת שיש לך תפקיד. אתם יודעים, יש אצל רבי נחמן מברסלב בסיפור, אחד הסיפורים הכי מפורסמים שלו על בת המלך שעבדה, אז יש שם שהשר הראשי, שר הראשון שם של חבר של המלך, הולך לחפש את הבת של המלך שהיא הלכה לאיבוד, ומצא אותה, ויצר הרע לקח אותה, והיא אומרת לו, והוא נכשל פעם אחת, אז פעם שנייה היא אומרת לו, אתה צריך, כדי למצוא אותי, כדי לקבל אותי חזרה, אתה צריך להשתדל, כאילו לחכות לי שנה שלמה, ואתה צריך ביום האחרון לא לישון. כל היום, לא לישון. תעשה מה שאתה רוצה, העיקר אל תישן. והוא בסופו של דבר נרדם. ואז הוא פספס אותה. ואני חושב שזה כמו סמל כזה, של יש הרבה אנשים שהם בעצם נרדמים. הם בעצם חיים שלהם, חיים בשינה. הם לא חיים של חיי ייעוד כזה, חיים של תפקיד. והשגרה הזאת היא בולעת את האדם. היא משתלטת עליו. ואז אנשים מרגישים שעמום בחיים. כאילו, סתם, משעמם. כאילו, התרדות הפרנסה והרגילות הזאת, הם ש כאילו, לוקחים מאיתנו חגיגת החיים. ואז כשאדם שוכח את עצמו, אז הוא שוכח שהוא בשליחות. ואז החיים שלו זה מין רגל, זה רגל של השור. מה מכנה משותף של כל שלושת הכוחות הללו, שן, קרן ורגל? המכנה משותף זה שהם שלושתם משתלטים. אם אתה לא מודע לזה, אם אתה לא שם לב, אז זה יכול להשתלט עליך. לכן זה כוחות חייתיים, כוחות של חיות. הם יכולים להשתלט, הם יכולים לגרום לך להרוס את העולם או לשאוף לכל מיני דברים, כי ככה, כי זה השתלט. וזה תלוי, כדי לשמור את זה, כן? זה תלוי בהשקפת עולם שלך. זאת אומרת, שאתה מבין שהראייה שלך, זה השור, מלשון לראות, שור, היא מזיקה. אם אתה ככה חושב, ככה רואה את הדברים, אז זה מביא לך נזק. לכן האותיות הללו, שן, קרן ורגל, זה אותיות של שקר, כן? זה הדבר הזה. והתיקון שאנחנו עושים אותו, זה לצאת מהרגילות הזאת. כן, כמו שאומר פה רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 4, הוא אומר, חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, הכללים והפרטיים, ולעולם צריך אדם יחיד וכל החברה כולה, להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחניים ומעשיים. כל חידושי החיים וכל שאלות, המהפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, הינם אך אורחות של תשובה. ותמיד צריכה תשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם השלמות האנושית. תשובה דהיינו היא השתלמות, שאיפה ליותר ויותר ויותר. ואז אנחנו מבינים שנכון שכוחות הללו קיימים, אבל כמו שאומר הפסוך, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו, אתה תמשול בו, אתה יכול להשתמש בכוחות הללו, בכל שלושת הכוחות אפשר גם להשתמש. קרן זה קרן ישועה, והרגל הרגלנו בתורתך, והשן זה תענוג, כן, כמו ש פעם מישהו פה אמר שגם יש לנו כזה, אז תתענג על השם. וכל השאלה, אם אתה מצליח ככה להתייחס לזה, זאת אומרת, בשור צריך למשול. זאת המסקנה. כאן נעצור.